שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי נערה מלכן שמקליטה, היי מאיה בניסן שעורכת.
היי למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום א'.
שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר בימי ראשון.
הוא מספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות השבוע.
שמה הם השבוע?
למען האמת, הם היו כבר בשבוע שעבר.
זה נכון, אבל קרו דברים.
קרו דברים, מיד נדבר על זה. אנחנו נדבר על העונה השנייה של בית הדרקון.
כן, ונערך את יונתן סגיב, חברנו והעורך החדש של ספרי המקור בכתר, נכון?
אחד מהם, כן, אחד וגם מהם? דוקטור לספרות וסופר בעצמו, ומישהו שפנטזיה ודרקונים הם אצלו לארוחת בוקר יום-יום.
כן, מהראשונים שדיברו איתי על הספרים של ג'ורג' אר אר מרטין, הוא ואידית היו השניים הראשונים שאמרו לי, אתה צריך לקרוא את זה, יהיה לך כיף, ובאמת הייתי צריך, והיה לי כיף.
חוץ מזה נדבר על בחזקת חף מפשע.
כן. באפל, כן. הסדרה של הקיץ. כן, אמרתי את זה.
כן?
כן.
אוקיי, יש לנו על מה לדבר שם. ונקנח בסיבוב מהיר.
יאללה, בואי נתחיל.
קדימה. אז בשבוע שעבר נבקיה קרו שני דברים. אחד, לא הקלטנו פרק.
כן.
ושניים, היה לכם הולדת. מזל טוב נשמה.
תודה, תודה.
אני רוצה לדבר איתך על מה שקרה לך בשבוע שעבר, שהוא שחטפת...
וירוס בטן מאוד מאוד קשה, ואז הבנתי שהצטרפתי פשוט לטרנד, שהווירוס הזה קיים לאורך ולרוחב, במרחב במדינה הזו, ולא רק פה.
טעם החודש נקרא לזה, אבל אתה יודע, גם אתה וגם אני כאילו חווינו פה כפות של חולי בחודשים האחרונים, ואני אומרת את מי, אני שוב שווה ומגיעה לאותה מסקנה שהיא כאילו הזקנה.
את חושבת שזה הזקנה? כאילו בגידת הגוף? התחלנו?
אני חושבת ככה, אתה יודע, אנחנו מדברים ואנחנו מנהלים את השיחה הזאת בשעה שאני מרכיבה משקפיים על האף שהם כאילו לא היו לי פעם.
גבירתי, אני במסלול המהיר, כביש 6, שילמתי כבר את האגרה למולטיפוקל. זה עוד רגע קורה, אני כבר כאילו מרחיק ומקרב, ואני לא יודע מה זה מה. איזה אסון, איזה אסון. אבל מה שקרה לי כאילו, זו הכנה לבגידת הגוף האולטימטיבית, לאי שליטה בסוגרים.
איזה יופי.
זה היה נורא, באמת. אני קודם כל לא ידעתי שאני כל כך מהיר, שאני יכול ממצב של אילפון מוחלט, כאילו לספה אל תטל בבית, לתת ספרינט לשירותים ולהספיק בזמן, כאילו, לעשות כל מיני דברים, כל מיני דברים.
חווית את המצב הזה של הבחירתה של סופי, איזה קצה שלך להפנות לה?
לא, 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 זה לא קרה. לשמחתי לא. שמרתי על כבודי כאדם, כן? כבוד האדם וחירותו, זה פה. אני עוד ידעתי, כאילו, עוד הצלחתי להפנות את הצד הנכון לאן שהיה צריך, אבל היה. עכשיו, את מספרת על זה כאילו רק אני לקיתי בווירוס הזה.
אני לא אומרת שרק אתה לקית. לא. באמת לאורכה ולרוחבה של של הישיבה הזאת, אנחנו אנשים פה מקיר לקיר.
באמת הגעתי בנשמתי האחרונה ליום ההולדת, ואז היה בסדר. ואז את ביקרת אותי, ומה קרה לך למחרת?
טאדה!
ווינינג! כמו שאומר צ'רלי שין.
משגע. בקיצור, יש למה לצפות, אתה ואני יש לנו ימי הולדת קרובים, ושנה הבאה נבכה, השמיים הם הגבול, אני מזמינה תור במכון השמיעה מעכשיו.
כן, אני רק רוצה לומר שבעיניי החברה שלנו ממש תתקדם ותרוויח, אנחנו מנרמלים המון דברים בעת האחרונה, נכון? מה אם לנרמל חיתולי מבוגרים? עכשיו, את צוחקת. קודם כל, זה היה מקל עליי מאוד את כל תהליך החולי של שבוע שעבר. בית, כדי-ג'יי. את יודעת כמה זה יכול לחסוך לי? כי, הנה הנקודה שלי.
זה כמו אלה שמשחקים במחשב במזרח עם חיתולים.
וגם בסדרה אחד על אחד של מתן יאיר היה כזה, הייתה דמות כזאת עם חיתולים מבוגרים, אבל נזכרתי במה שרציתי לדבר עליו מלכתחילה. כל המאזינות והמאזינים כאן כבר נגאלו, או שהם העבירו קדימה, או שכאילו נטשו אותנו. אבל מה שהיה זה ששבוע שעבר, ביום שתקף אותי השמדי, שחדר לי לבטן, הנושא השמיני שלוש כאילו בסצנת הסיום, אז הייתי צריך לתקלט בקיי. ואם יש מקום שאתה לא רוצה להיות בו, כשאתה צריך לתת ספרינט לשירותים, זה בתור לשירותים בקיי. אז הנה הכל...
הנה מזל, הכל מסתדר.
הכל הוביל אותנו לחיתולי מבוגרים, אני אפילו מחבר ג'ינגל. חיתולי מבוגרים, זו לא בושה.
לא, לא.
חיתולי מבוגרים, לי ולך.
כן.
כן, תרבות יום א', יש לנו ספונסר.
יס.
The Targaryen who sits the Iron Throne is not just a king or a queen. They are a protector of the realm. Now I find myself in an impossible position.
All hail King Aegon!
The enemy usurped my throne.
We're going to King's Landing.
בשבוע שעבר עלתה העונה השנייה של הסדרה בית הדרקון, לבית, לבית משחקי הכס, כלומר לבית ג'ורג' אר-אר מרטין, וכדי לעורר בכן ובכם את ההתרגשות שאוחזת בנו בעקבות עלייתה של העונה הזו, ולדבר על פנטזיה וגם על עוד דברים כמו ספרות ועל תפקידו החדש בהוצאת כתר.
ודרקונים.
והרבה דרקונים. הזמנו לכאן את חברנו יונתן סגיב. אהלן יונתן, מעניינים.
היי יונתן.
שלום, שלום, מתרגש יונתן להיות
סופר, פה. יונתן סופר, צריך להגיד.
הסופר והעורך.
הסופר והעורך. יונתן סגיב. אהלן.
שלום, כל כך הרבה טייטלים, בדיוק כמו בבית הדרקון.
הראשון, ראשון האנדלים. הראשון לשמו.
איך אתה עם הסדרה? זאת אומרת, ביחס למי שמאוד אהב גם את הסדרה הקודמת, הסדרה הקודמת, את משחקי הכס עד נקודה מסוימת לפחות, וגם קרא את הספרים, ואהב אותם, והיה פן של הסדרה מהספרים בעצם.
נכון. עד הספר החמישי שבו ג'י-אר-אר מרטין התעכב על איזה במשך 200 עמודים על מערכת הביוב שבה חליסי עוד תקועה באיזה עיר ושבר אותי סופית. אבל...
ועלאין, אתה זוכרת עלאין? שזה הפסבדונים של סנסה כשהיא תקועה שם למעלה.
כן, כן.
לא ברור איך הוא יצא מזה, כן.
כן, היו צריכים לתת להם יותר קרדיט על עבודת העריכה, אגב, הטובה שהם עשו כאילו ל-GRR. אבל בקיצור, אני אענה בעצם על השאלה. אני מאוהבים הגדולים של בית הדרקון. אני כאילו בפרקים הראשונים קצת הייתי במחנה הזה שאמר כאילו, אוקיי, איפה הרוחב יריעה, ואיפה המימד כזה האפי של משחקי הכס, ולמה פה הכל כאילו כל כך איטי. אבל אני חושב שבמיוחד בחצי השני של העונה הראשונה, זה התגבש להיות מין טרגדיה קאמרית, שקספירית, כזה על משפחה ועל יחסי הכוחות בתוכה, וזה הכל עבד עם מהלכים קטנים, שבאמת ג'י-אר-אר מרטין גאון בזה, שמהלכים קטנים שנבנו אט-אט לאורך עונה שלמה, בכזה אופן מחושב, לכדי טרגדיה נוראית שתניע לנו את המלחמה, והפכתי להיות מעריץ מאוד גדול של הסדרה.
אחד ההישגים הגדולים של הסדרה בעיניי, הוא שבניגוד למשחקי הכס, זה לא עיבוד של ספרי פרוזה, של סאגה, זה עיבוד של ספר היסטוריה מזויפת בעצם.
כן, כן, נכון. אני חושב שזה מאפשר להם, והרי הוא גם נראה לי יותר מעורב בכל זאת בכתיבה בסדרה הזאת מאשר במשחקי הכס. נראה לי זה מאפשר להם הרבה יותר חירות ופחות את ההתלבטות הזאת של נאמנות לאיזשהו טון מסוים או קול מסוים. ובעיקר גם, אני חושב שזה פשוט סדרה שאנחנו צריכים, למרות שזה מתקיים באותו עולם, לבחון אותה באמת בכלים אחרים. כלומר, היא בנויה אחרת, הדינמיקה שמתנהלת שם, עם משחקי הכס, אתם יודעים, כשאני חושב לאחור, התכוננתי לקראת הפודקאסט, כי הייתי מאוד מאוד לחוץ, וזה עולם כל כך עשיר בפרטים, ואז הזכרתי לעצמי, לדוגמה, איך במשחקי הכס עם כזה, עושים כזה reverse engineering, אתה מבין שליטל פינגר עמד שם מאחורי כמעט כל כאילו מאורע שקרה, וחולל את המלחמות. כלומר, יש מין איזה נורא נורא דגש על מין אסטרטגיה פוליטית נורא מובהקת במשחקי הכס. בית הדרקון, אני חושב שמה שמרתק בו זה שיש שם המון המון מקרה לטעות ולמזל ולטיפשות. זה כמעט לפעמים האחים כהן, גרסת ג'י-אר-אר מרטין, כשחושבים על השתלשלות העניינים שם. זה סדרות שפשוט עובדות מאוד אחרת.
וזה גם המקום לומר שהשיחה הזאת תכלול ספוילרים.
לפרק הראשון, אבל מי שמתעניין בבית הדרקון אמור לדעת שהדבר הזה יצא לפני שבוע, ומחר שודר הפרק השני כבר, אז תזדרזו. מה שאמרת קודם על הלכי הרוח השונים של הסדרות, אני אצלי בראש היה, אוקיי, משחקי הכס היא באמת סדרה נורא מחושבת ונורא פוליטית, ואילו בית הדרקון יש בה משהו שהוא באמת דינמיקה משפחתית, ושם הלא, כל מי שרב עם בן משפחה אי פעם בעולם יודע שהגליצ'ים הקטנים יכולים להפוך לאמת צרופה בחיים של אנשים, גם אם הם היו רחוקים מאוד מהאמת. זאת אומרת, יש המון מקום לרושם והמון מקום לרגשות, ולאופן שהרגשות האלה מקבלים מין תוקף של מה המילה שאני מחפשת, אמת או... או...
אולי סיר לחץ גם שהולך ונבנה, לא מהטעות הקטנה או מהקונפליקט הכי קטן שמתחיל, או הקרע הקטן, לאט לאט הוא הולך ומעמיק.
ולכן אני חושבת שהיחסים האלה בין שתי אנשים, שהם היחסים שמחוללים את כל הסדרה הזו, והקרע הזה שבאמת נפער אט אט, עד שבאמת הגענו לעונה השנייה, ובסוף הפרק הראשון זה מין משהו שאין לו מכילה, נכון? המלחמה היא לא משהו שאפשר לתקן יותר. אז אני חושבת שזה באמת זה, כאילו יש באמת המון מקום לאי-הבנה, או טעות, או התרשמות שגויה במה שקרה שם.
תראו, אפילו המאורע המחולל של העונה הזו, זאת אומרת, האירוע השיא של העונה הקודמת, שבו בן משפחה אחד רוצח בן משפחה אחר עם הדרקון שלו, זו טעות.
בדיוק.
הוא לא היה מודע לכוח של הדרקון שלו, הוא לא היה מודע לעוצמת האש שלו, הוא לא התכוון בכלל לעשות את זה, זה היה רגע של, הוא ניסה לעשות לו טיזינג, ויצא שהוא רצח אותו. אז זה, על אחת כמה וכמה מה שאמרת, הטעויות האלה, אי ההבנות הקטנות, האינטרפטציה הלא נכונה להוראה מסוימת מלמעלה, כמו שקורה בפרק הזה. זה אפילו הופך את זה לסדרה שהיא יותר אנושית, יותר קרובה לעולם שבו אנחנו חיים, מאשר לאיזה קונספירציה מגה מתוכננת. הרי בסוף העולם מתנהל בקאוס וטמטום,
כן.
לא בחוכמה וזרועות ששלובות זו בזו.
בזה יש כל כך הרבה מקום למקריות וטעות, וזה נמצא בכל העונה, נכון? כלומר, כשוויסריס על ארז דווי, נכון? הוא חושב שהוא מדבר לריינרה, אבל הוא בעצם מדבר לאליסנט. הוא מדבר אחר על החזון של The Prince That Was Promised על אייגון, אבל אליסנט כתוצאה מכך חושבת שהוא באמת אומר לה, עלייך להמליך את אייגון בנך. אז זה שוב מחזק לה את התפיסה שהיא חייבת להילחם עבור בנה. אבל זה גם, זה מקור בטעות. וכמו שאמרת, איימון שבא להרוג את ג'ייס או לוק, סלחו לי, אינני זוכרת שם כל הבנים של ריינרה, אבל...
אני בשוק שאתה זוכר איזשהו שם.
נדמה לי שג'ייס ולוק הוא עם הסטארקים בצפון.
נכון, זה בין טעות לבין נקמה שיצאה מכלל שליטה. כלומר, כל הזמן בית הדרקון גם מתעסק מילולית בעין תחת עין, כי הרי הכל מתחיל
בעין.
בדיוק, אז זה ממש גם איזשהו טייק על הציווי התנכי הזה, או על החוק התנכי הזה של נקמה, ואיך היא יוצאת מכדי שליטה בגלל אנושיות, טעות, תגובת יתר וכן הלאה.
אבל זה גם משחקי הכס, אני חושב. זאת אומרת, גם משחקי הכס, מה זה אני חושב? שמעתי את ג'ורג' אר אר מרטין מדבר על זה. שאומר שחלק מהרעיון שעומד מאחורי הסדרה, היא איך אי אפשר לשלוט בנקמה, ואני חושב שפה זה גם משליך על החיים שלנו, ממש כאן ועכשיו, על איך אף פעם הנקמה היא לא סימטרית. זה אף פעם לא עין תחת עין. תמיד יש אסקלציה נכון. בתגובה, תמיד אתה לא יכול לצפות, אתה מתכנן דבר אחד וקורה משהו אחר שהוא הרבה יותר אסוני, הרבה יותר גדול, וההשלכות שלו הן הרבה יותר מרחיקות לכת ממה שחשבת. אתה רצית לנקום על העין הקטנה, לא שהיא קטנה, אבל ופתחת במלחמת עולם.
ג'ר אר מרטין, אגב, ספרות, אני כל כך מעריץ אותו, כי הוא באמת גאון ספרותי, והוא באמת אחד הסופרים המעטים שעושה, כאילו רואים שהוא למד, הוא למד כאילו את המבנה של הטרגדיה היוונית, הוא למד מבנה של אפוסים, כאילו של העת העתיקה, והוא פשוט אומן בלייצר את הטעויות, הספק טרגיות האלה, ספק קומיות האלה, או מין טעויות קומיות שיובילו בסוף לטרגדיה, להיפוכים האלה, לגילויים, ובמיוחד למה שאמרת באופן כל כך יפה, ורואים את זה שוב ושוב במשחקי הכס, על התגובה הלא פרופורציונלית. כלומר, כל מה ששנית איזה דמות במשחקי הכס, נכון על מעשה הרשע שהיא עשתה, בסוף חיכה לגורל כל כך היום, שבעל כורכך הנבל או הנבלית שאותם שנית, כשראית את הגורל היום שמחכה להם, פשוט נחרדת, כי כל הזמן האלימות והטרגדיה רק הלכו והתעצמו.
עוד דבר שמאוד מאוד בולט שם תמיד, שאין שום מבוגר אחראי. אין דרך לעצור את זה. ברגע שהסיבוב התחיל, האינרציה שלו פשוט תסחף את כולם.
נכון, ובמובן הזה גרמת לי לחשוב על כאילו כמה זה כואב, כלומר, הרי כל הזמן אנחנו מדברים על זה, ואני רואה שבעצם אנחנו מדברים על ישראל. וזה פשוט מראה כמה, כלומר, גם אני חושב שמשחקי הכס, זה פשוט המטאפורה המדהימה למה שמתחולל בעולם, ובמיוחד כרגע אצלנו, היותנו שבועים כל האזור הזה במשחקי כס של שליטים מופרעים, שבעצם נלחמים עבור ההישרדות הפוליטית שלהם, וגם אידיאולוגיות דתיות קיצוניות, ואנחנו כאילו לכודים בתווך של משחקי הכס האלה שמתנהלים פה. וגם פשוט על הדינמיקה הזאת, על הדינמיקה הזאת של נקמה ואלימות, שבעצם בסופו של דבר מטביעה את כולנו. ודבר שלישי, אני אגיד, ואז אני אסתום את הפה, זה שכאילו באמת דרך הפנטזיה הוא מדבר על עולמנו שלנו, והוא כאילו פורס איזה ריאל פוליטיק של כאילו עולם שכביכול נורא מרוחק משלנו, נכון? עולם שכזה יותר בהשראת מין כזה ימי ביניים. אבל כשחושבים
אבל
כאילו...
אבל ייצרו פה קטפולטה בשבוע שעבר.
בדיוק.
אז כל מה שאנחנו צריכים זה דרקון ונשלים סט.
בדיוק, לגמרי. כאילו, אנחנו רואים, נראה לי בכלל, גם בארצות הברית, גם בישראל, כאילו, איך דמוקרטיות מערביות, הן בעצם הרבה הרבה יותר קרובות לשושלות דיקטטוריות ממה שאנחנו חושבים, או כל הזמן נמצאות לפחות על סיפן של כאילו ליפול אל תוך התהום הזאת. כל פעם מחדש.
אני יכול לרגע להיות פרקליטו של השטן, או המקטרג של ג'ורג' אר אר מרטין, ולומר שעוד הבדל שקיים בין שתי הסדרות האלו, ואומרים את זה מעריצי משחקי הכס שלא מתחברים לבית הדרקון, שאין עם מי להזדהות. זאת אומרת, משחקי הכס, יש לך, אתה בפרק הראשון כבר יודע שיש את נד סטארק, ויש את ג'ון סנואו, ואתה מתחבר אליו, ויש את רוב סטארק, אתה מההתחלה מעודד אותו, כי ברור לך שהוא הולך לנצח, כי הוא נראה כמו מישהו שהולך לנצח, והוא עושה את הדבר הנכון, ויש אנשים שליבם טוב, ופה אין את זה. זאת אומרת, אנחנו חיים עם הצדדים הכי אנטייטלד של המשפחה, הכי אנטייטלד, שכל מה שהם רוצים זה לשמר את כוחם, ולצבור עוד כוח, ולנקום על כוח והכבוד שאולי נגדעו מהם. אין לנו באמת מישהו שאנחנו מזדהים איתו. אין לנו, קודם כל, אין לנו את האדם שמוליך אותנו, את פשוט העם, בנבחי האצולה. ואין לנו גם מישהו מהאצולה שאנחנו ממש מתחברים אליו בצורה אבסולוטית, שאנחנו רואים שהוא האיש שלנו. הוא הפרוטגוניסט המובהק.
אבל אתה לא מוצא שריינירה עם הירושה שלה שנלקחה ממנה, היא מישהי שכן מעוררת איזו תחושת אמפתיה?
היא מעוררת בי... אני עכשיו טענתי טענות של אחרים. בעיניי ריינירה מעוררת המון אמפתיה. אבל היא אכזרית. היא אישה אכזרית. היא אין לה רחמים.
היא ברוטלית, זה נכון, אבל היא כאילו קנתה את הברוטליות
שלה. אבל היא בשום שלב לא מנסה לפתור את הסיטואציה ואת הקונפליקט בדרך שאינה כוח.
זה נכון במובן מסוים שאין את אותה גלריית נורא של דמויות כובשות ומעוגלות ומורכבות
איך שלפעמים כמו במשחקי הכל.
אין, זה נכון, זה נכון. אבל גם אני חושב שדווקא ריינירה במובן הזה הרבה פעמים, ורואים את זה גם בפרק האחרון של הפינל, אני חושב שגם החברות, או ספק אולי גם אהבה, אירוטית, לסבית קצת, בין כאילו ריינירה לאליסנט, א' כל היא בשבילי מקור של כאילו משיכה, הזדהות ואהבה. אנחנו גם כן רואים ילדות שמתאבטת בצל שלטון מסועה ובצל הכוח, ובעיניי זה כן מקור כזה להזדהות, וזה איזשהו רומן חניכה אפל שקורה, שאני חושב שזה כן סיפור מאוד מושך לב מבחינתי.
והגרומינג של דיימון לריינירה גם, כאילו אתה מבין איזה זה משהו שקורה שם.
כן. והאופורטוניזם של ימין המלך, הדמות שמשחק קריס איפנס, איך קוראים לו?
אני לא זוכר, כאילו את האבא של אליסנט.
כן.
כאילו,
בדיוק, ובמובן...
בדיוק, ובמובן...
השותף מנוטינגהיל.
נכון. הגיח לו מנוטינגהיל.
הגיח מנוטינגהיל.
אבל במובן הזה אני כן חושב שזה סיפור על כן שתי דמויות של נשים מורכבות, שאנחנו מלווים אותן מילדות, וכאילו נקלעות לתוך מין מערכת יחסים של כוחות פוליטיים, שהן בו בזמן מונעות על ידם, וצריכות ללמוד איך להשתלט עליהם, ואני חושב שיש בזה משהו מאוד רגשי, וברגע שנכנסנו לתחום האפל, והכל כך טרגי של אובדן, אובדן של ילדים, אלימות של ילדים, היותן אימהות כאילו אבלות או לביאות מגוננות, אז אני כבר כן לגמרי לגמרי שם מבחינה רגשית, והי, אנחנו גם חיים בעולם טלוויזיוני של סקסשן, ובמובן הזה גם גרמתם לי קצת לחשוב על ברט הדרקון בתור סקסשן גרסת ימי הביניים הפנטזמטית. אנחנו לא חייבים דמויות בהכרח לייקבל כדי כאילו ליהנות או לאהוב או לחמול, אנחנו פשוט צריכים דמויות טובות.
אני לגמרי איתך. עוד שאלה שיש לי לשניכם, בתור הורים, נועה מנה עם החכמה באדם, פעם אמרה שבעולם של ג'ורג' אר אר מרטין, מי שמשלמים את המחיר אלו נשים וילדים. זאת אומרת, גברים חוטאים ונשים וילדים משלמים את המחיר. סיום הפרק הזה, הפרק הראשון, שאמרנו, כבר אמרנו כולל ספוילרים, נכון? אז אפשר לומר מה קורה. בעצם העין תחת עין מתממש, ורנירה מחזירה על רצח בנה, הרצח הלא מתוכנן של בנה, ובצורה מאוד מאוד, ממש בחירתה של סופי יש שם. נכון? זאת אומרת, ממש, או משפט שלמה.
ממש, מחריד.
איך שאתם רוצים להתייחס לזה, אנחנו מגיעים לאימא, והיא בעצם צריכה לבחור...
את מי היא מצילה.
כן. את מי משני התאומים שלה היא מצילה, ואז היא הולכת לחדר של אליסנט, שעסוקה במשהו אחר באותו זמן.
במשכב.
יש לה עניינים...
סליחה.
היא בדיוק רוכבת.
כן. אחרי שהיא אמרה, אנחנו אסור לנו לעשות את זה שוב. ואומרת לה, הם הרגו את הבן. נכון? They killed the boy.
כן, כן.
זה לא מרתיע השימוש הכמעט אינסטרומנטלי בילדים כדי לחולל עלילה, כדי לעורר מלחמה בין שני בתים, לעורר מלחמה תוך משפחתית, רצח של ילד. יש בזה משהו אכזרי בבסיס.
כן, אבל אתה יודע,
אני קטגור פה.
ראשו של נד סטארק הוקה בשער ווסטרוס בפרק לא יודעת מה, שני? ראשון?
אבל תשיעי ואינו ילד.
זה עולם המושגים של ג'י.אר. מרטין.
יש הבדל, את אומרת נד סטארק, אני לא חושב על נד סטארק, אנחנו הולכים למשחקי הכס, אני חושב על שירין. הבת של סטאניס, שנשרפת חיה, כי הוא חושב שככה האל האדום יבוא ויהיה לצידו.
תראה, המזל הוא שהוא באמת לוקח את זה למקום שגם מתקיימים בו דרקונים, והוא מתקיים באיזשהו זמן שאתה מצד אחד יודע שהוא קדום, ומצד שני הוא מחוץ להיסטוריה, אז אתה מסתכל על זה כעל איזושהי פנטזיה, להגיד לך שזה תוכן שנחמד לראות פחות.
א', באמת נועם עיניים היא האישה החכמה באדם, ובמובן הזה...
יש הסכמה. וגם, אני חושבת שאם אנחנו כבר מדברים על באמת סיפורים כאלה שהם מיתים, אז אנחנו מדברים על מדע, וזה קיים בהיסטוריה. סליחה, הפרעתי לך באמצע. גם אני חושבת שנועם עיניים היא החכמה.
לא, אני חושבת שאני כאילו לא... אני תוהה עם נועה, כי לא ניהלתי את השיחה הזאת בעצמי, אבל אם זה לא היה איזה הרעל, איזשהו קו שוביניסטי או מזגוני שקיים אצל מרטין, שאני חושב שאצל מרטין זה דבר מורכב. כלומר, כי כן, אני חושב שיש שם לפעמים איזה שוביניזם שמרני. מצד שני, הוא מצייר עולם שחוקיו הם עולם פטריארכלי עדיין באופן קיצוני, בתוך העולם הפטריארכלי הזה, אני חושב שהוא מייצר דמויות של נשים מדהימות, מורכבות, שהופכות להיות דווקא מאוד בעלות כוח, ומאוד יודעות לנווט את האפשרויות המוגבלות לעתים שנחות לפניהן. זה דבר אחד. דבר שני, אני דווקא עניין על זה מהכיוון ההפוך, לא של הפנטזיה, אלא ההפך של ההיסטוריה. ג'י.אר.אר. מרטין הרבה פעמים, כהרבה סופרי פנטזיה בשיעור קומתו, משתמש בהיסטוריה כדי לייצר את הפנטזיה שלו. ובמובן הזה, הוא חוזר באמת לעולם של ימי ביניים ורנסנס, ששמה הדברים האלה לחלוטין קרו. לדוגמה, החתונה האדומה נודעת לשמצה של כאילו משחקי הכס, מבוססת אשכרה על משהו שקרה במאה, נדמה לי, ה-15 בין המשפחות המלוכה הסקוטיות. זה נקרא לפי דעתי החתונה השחורה. ונגיד, אצלי אחד הסיפורים האהובים כזה שקוראים במלכות אנגליה, שאחר כך הפך להיות לספר מת זה, ויכול להיות שאני מתנצל בפני כל ההיסטוריונים פה של דברי ימי אנגליה, אבל אני לא זוכר איזה מלך היה, אבל הוא כדי להגיע לכס, רוצח את באמת דודנים בני הלפי דעתי 12 ו-13 שלו, עבור המלוכה ועבור הכוח, בהחלט נרצחו ילדים ונשים, ובתוך משחקי הכס, משחקי הכוח האלה שג'י.אר.אר. מרטין בונה עבורנו, אין קורבן... נורא מספיק, תמים מספיק.
זול מדי או יקר מדי,
כדי
כן.
להשיג את הכס, אז במובן הזה, כן, לצערי אפילו, זה ריאליסטי.
יונתן, נשים שנייה את הדרקונים בצד.
לא!
ואת הבתים שלהם. ונדבר איתך טיפה על הג'וב החדש שלך?
כן, כן, כיף.
אז חוץ מכל יתר הטייטלים שנתנו לך מקודם והכותרות, והעובדה שאתה דוקטור לספרות, נהיית עכשיו עורך ספרי מקור בהוצאת כתר?
כן, כן, לצד יערה שחורי.
לצד יערה שחורי, ואנחנו מדברים בעיצומם של ימי שבוע הספר 2024, וכמה ימים אחרי שיצא הדוח השנתי של הספרייה הלאומית, שמספר לנו שיצאו הרבה פחות ספרים השנה, אך עדיין המון.
כן.
ואנחנו יודעים שמצב השוק מורכב ומשונה, ואני רוצה לשאול אותך, יש סיכוי לספרי מקור בישראל?
וואו.
שאלה מינורית קטנה, להתחיל איתה, להתחמם.
שאלה קטנה למי שהתמנה לפני כחודש. א', ברור שכן. כלומר, אני חושב ש... ואני מרגיש את זה... במובן מסוים מהילדות כקורא, לפני שעוד כאילו פנטזתי, או כשרק התחלתי לפנטז להיות סופר או עורך, אני חושב ש... תמיד יצא בישראל וגם לפני קום המדינה ספרות עברית, ספרות יהודית, אחר כך ספרות ישראלית מדהימה, ובמובן הזה ברור שיש עתיד לספרות המקור, כי יש פה אנשים ונשים מאוד מוכשרות ומוכשרים שכותבים ספרות נהדרת. השוק במצב מזעזע. יש אינפלציה בהוצאת כמות הספרים שמציפה גם את השוק, ואני חושב שמקשה מראש על היכולת להגיע לפעמים לספרים. יש המון קשיים כאילו כיום בשוק מבחינת המבצעים והאינפלציה של הסופרים והמלחמה שמעולם לא הייתה לפני בדורות קודמים מהסושל מדיה ומהנטפליקס ומהסדרות. אז כן, אני חושב שאיפשהו כדי שיהיה אבל עתיד מסגשג, שגם מאפשר לאנשים להתקיים מהספרות ולהמשיך לקיים את הספרות, אנחנו גם צריכים לתקן לפעמים עיוותים בכלכלה של השוק שנוצרה פה, ולא רק לדבר על הספרות עצמה. אני חושב שזה יהיה חלק מלבנות עתיד יותר טוב לספרות הישראלית. אבל כן, יש, בהחלט יש.
ואיך הג'וב החדש הזה מסתדר עם העובדה שאתה עצמך סופר?
זה הפחיד אותי למען האמת כשאמרתי כן. ראשית במובן פשוט האישי, את יודעת, עבודת עריכה היא עבודה מאוד מאוד מחויבת, מחייבת, מאוד דיטייל אוריינטד. אני רוצה להיות שם כדי ללוות את הסופרות ואת הסופרים של קטר, כדי לעשות עבורם את העבודה הכי טובה. וזה אומר לשבת על טקסט ולאבד בתוכו ולנהל כאילו שיחות מעמיקות על כאילו מה היה הצורה האופטימלית כדי שהטקסט הזה יצא כאילו והתפרסם. אז הפחד שלי היה, האם יישאר לי בכלל זמן לכתיבה שלי עצמי, כשאני אכנס. אז זה היה כזה אחד הפחדים הגדולים שלי, ועוד אין לי את הזמן, את המשך בתפקיד כדי לענות מה יהיה עם זה. אני אישית במילא, מאז השביעי באוקטובר, לא מסוגל כמעט לכתוב, אז דווקא אני כרגע נמצא
במקום. גם יש לך תינוקת, אתה בשוחות עכשיו, ייקח עוד כמה שנים שהמוח שלך רפל יתפוגג ותחזור לתפקודיך המנטליים הרגילים.
בדיוק, בדיוק, לחלוטין. אז בגלל זה דווקא, באיפשהו, ברגע הזה, בזמן, אני חושב שאני נמצא במקום, וזה היה חלק מההחלטה כאילו להגיד כן, שדווקא לחלוטין מקום שלי התמסר כאילו לעבודת העריכה, ושהיא לא תיקח מהכתיבה כרגע שאצלי לא קורית, ואני חושב שאנחנו אנשים גמישים, ובסוף היא מצאה זמן, ולגבי העתיד, ליך שיצא לי ספר חדש, ואז קונפליקט אל מול כאילו המיקום הזה של כסופר או כעורך באותה הוצאה או נראה, זה כבר כזה, לעתיד נתעסק בזה, אני עוד נראה.
תגיד, יש לך כבר מבט על, אתה כולה חודש בתפקיד, נכון? אבל נגיד, אתה כבר יכול, יש לך פרספקטיבה לומר, האם התקופה שבה אנחנו חיים כרגע כבר נותנת את אותותיה על הכתיבה?
לא עד הסוף. אני מרגיש שאני עונה כל הזמן תשובות לא מספקות או אמביוולנטיות, אבל אני גם חושב שזה קצת כזה פרי התקופה. כלומר, אני חושב שאנחנו בתקופה משברית לא מתחיל לתאר את זה. אז זה לא בדיוק התקופה לתת את ההתבוננות על הזאת, שמה שאני מקווה קצת שהספרות כן תספק לנו בשנים הבאות. תראה, כדי להסתמך נגיד על מה, בדיוק על מה שגילי אמרה לגבי הדוח שהתפרסם, אפשר להגיד שהתשובה היא כבר כן. כלומר, כבר עכשיו אנחנו שמונה חודשים אחרי השביעי באוקטובר, כבר התפרסמו, נדמה לי מעל, אמרנו 80 ספרים,
כן, 80
שעוסקים
ספרים.
בטבח ובמלחמה וכל מה שקורה. אני חושב שאחד היתרונות המדהימים, או אחד הדברים המדהימים בספרות ובמה שהיא מביאה לנו, זה לפעמים מרחק ופרספקטיבה, והיכולת להתבונן ולתת לנו איזשהו באמת מבט. אז אני חושב שאנחנו נראה השפעה מאוד גדולה, ואני יודע שאני גם כאילו ארצה לחפש ספרים כאלה, כאילו שזה מרגיש כזה שזה שוב הזמן. אני רוצה לחפש הרבה סוגי ספרים והרבה סוגי קולות, אבל אני מרגיש שזה לחלוטין כן הזמן שוב לספרות ריאליסטית, מחויבת, שתיתן לנו כמה שיותר נקודות תצפית וכמה שיותר נקודות מבט וכמה שיותר זירות על התקופה הזאת שאנחנו חיים בה כיום. יש לי איזה חשש מספרות שנכתבת כרגע, כי אני חושב שאולי לפעמים עוד אין את המרחק ואת המשך, אבל כך או כך, ושוב, לא קראתי בעצמי עוד כאלה, אבל היא תהיה חשובה, בין אם זה תיעוד של הרגע, ושל מה שחשבנו וחשנו הרגע, ובין לפעמים דווקא כן יש אנשים שמסוגלים גם לחוות את הדבר הזה וגם כבר לכתוב אותו, אז יכול להיות בזה ערך גדול. מגיע אלינו הרבה כתבי יד כאילו להוצאה שעוסקים בשביעי באוקטובר, בגלל איך שהוצאות בנויות, כלומר זה קודם מגיע ללקטורים, ורק אם זה עובר לקטורה זה מגיע לאורחים, ואני יכול להגיד שכרגע רובם עוד לא עוברים לדוגמה את הלקטורה.
יונתן סגיב, תודה שבאת לדבר איתנו על דרקונים וספרים.
תודה לכם, מאוד מאוד נהניתי.
רגע, שאלה אחרונה, מעניינתי. טבעות הכוח מעניינות אותך, או שאתה כאילו, או שאחרי שרואים דרקונים, זה פתאום נראה כזה משחק ילדים, כי ככה אני הרגשתי.
אני לא רוצה להעליב טולקינאים ולקרוא לעצמי טולקינאי, כי אין לי מספיק ידע, אבל אני כן גדלתי על ההוביט, גדלתי כאילו על שר הטבעות.
אני לקח לי רגע להיזכר בטבעות הכוח, זה נשמע כזה פלדנקרייז.
ראיתי שכששאלתי את
השאלה... דליה מנטבר.
ראיתי שכששאלתי את השאלה...
היו לי טבעות כוח והם עובדות מעולה על הירך הפנימית.
לא היית סגורה על זה, אמרת, מה אני עכשיו שואל אותו כאילו, שאלות
על חדר פילאטיס, על פילאטיס. אני כן בסוף חיבבתי את טבעות הכוח, the rings of power, כן. כי אגיד לך למה, אגב באמת אולי כאילו מין לא יודע גם כזה, העולם, המציאות הנוראית, טלוויזיה, פנטזיה, כן אסקפיזם, לא אסקפיזם, היה משהו של לראות את זה צד לצד בית הדרקון, שכאילו אוקיי, בית הדרקון, אני פה כדי כאילו לצלול לאפלה של הנפש.
ולאפלה על המסך, זה נציג של תנועת המאפילים.
אבל מרגע שהוא עף או עזב בעצם מיגל ספושניק את הכס הבמאי המרכזי, ושמו במקומו את אלן טיילור, שהוא ותיק, הוא מימי הסופרנוס, הוא היה במאי, אחד הבמאים הכי עסוקים בסופרנוס, פתאום גם יש יותר אור קצת. נכון. פתאום רואים מה קורה, רואים מי מדבר עם מי, לאן אנשים הולכים בתוך המבצר האדום.
תודה לאל.
ממש.
לגרה. אבל באמת, במובן לזה, כאילו גם באמת ויזואלית אולי אפילו, וגם כאילו מטאפורית, היה משהו ב-Rings of Power, ובכל זאת בכזה רוחו של טולקין ששורה על זה, שגם כן דווקא ניחם אותי, ואהבתי, אהבתי כאילו לחזור, לדבר שוב, על המאבק, בכאילו טוב המוחלט, וברוע המוחלט, ואהבתי את האפיות הסוחפת, וכאילו את הדמויות. אז כן, אני שם, אני מחכה גם לעונה השנייה, כאילו, של טולקין. ואגב, אם להחזיר את זה גם לעריכה, אני מאוד מאוד אשמח, כאילו, להרחבת מדף הפנטזיה והמדב, כאילו, בספרותי ישראלית. זה גם יהיה נהדר. למרות ש... כן, וואו, בטח לערוך 1200 עמוד של GRR מרטין, זה לקפוץ מהחלון אולי גם לפעמים, אבל כן, זה יהיה נהדר.
ושמישהו כבר יקפוץ מהחלון הזה, כי הבן אדם, כמה זמן נמשך הרייטרס בלוק שלו?
התחיל, נכון, המסקק יצא
1996, 2011 יצא האחרון.
כן.
קריאה נרגשת ל-JRR מרטין. יונתן, שוב תודה.
שוב תודה לכם, היה לי לעונג.
שלום, אני סתיו.
ואני נדה.
ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסקטוס. ההסקט בו אנחנו שואלות הרבה שאלות.
מה זה בית? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים?
ולפעמים אנחנו גם עונות.
להיטוס.
הסקטוס, הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות.
נו, האזנתם כבר?
נדה.
I did not kill her. Can somebody call my phone?
I'll call it.
Who is this?
This is Jaden.
Can you tell your mom she looks beautiful?
Okay, bye, you guys.
Bye.
I just want to make sure that we have everything exactly right.
Let's get started.
Are you aware that Carolyn Williams was murdered? When was the last time you were in Carolyn's apartment?
We had cases together. Sometimes we would work after hours at her apartment.
Your fingerprints were found in her bedroom. Were you and Carolyn romantically involved?
My suspect. Because I did not kill her.
נפקי, אני לפני כשבוע כזה, התארתי בעיני הנץ שלי,
כן.
באפליקציית אפל, את הגרסה החדשה של בחזקת חף מפשע.
בעיני הנץ שלך, הסדרה עם הכי הרבה פרסומות כאילו אי פעם, אבל כן.
אוקיי, העיבוד החדש לבחזקת חף מפשע.
איך הצלחת להבחין בג'ייק ג'ילנול עם השרירים שלו, שהוא הביא אותם משומר הבר?
זה דורש כישרון.
כן, דווקא בו הצלחת להבחין.
האמת שהוא כזה עציץ. כאילו, לא משנה, אוקיי? בקיצור, אמרת, כתבתי לך, ניב, כן, אני על זה, תצפה גם, וכעבור שעה שלחתי לך את ה-SMS, אבורט. אין סיבה. פשוט תמשך בחייך, קריון, לא צריך.
אבל זה היה כבר מאוחר מדי, ואני התחלתי לצפות בחזקת חף מפשע, אמרתי לעצמי, בוא נגילי,
עיני הנץ שלה
הביאה אותה הפעם, איזו סדרה פצצה, זו הולכת להיות הסדרה של הקיץ. עכשיו, לא היו לי ציפיות מזה, א', כי נמאס לי מכל הרימייקים, כאילו, וזה שלוקחים כל להיט, או מה שלא היה להיט, ב-80s וב-90s וב-70s, ומפיקים אותו מחדש, בגרסה מעודכנת, וזה מה שעושה פה דיוויד אי קלי, הסרט של אלן ג'יי פאקולה, שבעצמו מבוסס על רב מחר כזה מותחן, הסרט היה
מ-1990.
90? זכרתי את זה מ-91. בסדר, 90. שם הריסון פורד.
הוא רסטי סביץ'.
כן.
שפה משחק אותו...
רסטי סביץ', נכון? רסטי סביך. מה, ככה כותבים את זה? אפשר לקרוא את זה סביך.
אפשר. אם רוצים, אפשר. שאותו מגלם כרגע ג'ק ג'ילנהול, והוא פרקליט יד ימינו של התובע המחוזי, שהוא גם יכול לחקור פשעים, לא רק שיטה מאוד מוזרה מה שהולך שם.
אבל ככה זה בארצות הברית. זאת אומרת, התובע המחוזי, הוא עובד עם המשטרה, הוא גם מנחה את המשטרה. כי הרי המפקד הראשי של המשטרה זה ראש העיר בעצם. שרשרת פיקוד עוברת אחרת קצת.
הוא נקרא לחקור את הרצח של קולגה לשעבר פרקליטה בשם קרולין, שאימה היה לו רומן בעבר, ואותה קרולין רומנים במקום העבודה ועם גברים משפיעים לא היו זרים לה, שזה איזושהי שארית שקשה מאוד לפרק אותה, שארית שהייתה הגיונית מאפיין אופי שעבר תקין ב-1990, והיום...
אני לא קראתי את זה
חורק.
ככה. לא קראתי אותה ככה. זאת אומרת, אני בעיניי חוויתי את הרומן שלהם כסיפור אהבה גדול. זאת אומרת, והאם המשכת אחרי שצעקת לי אבורט?
מה?
אז לו היית ממשיכה, היית רואה שזה משהו הרבה יותר רגשי ואמיתי.
לא, אני...
מאשר סתם איזה סיפור אהבהבים של קיץ.
לא, לא היה ביניהם אהבהבים של קיץ, אבל אני אומרת שההבהבים של קיץ היו קרו לה. במיוחד עם גברים מאוד מאוד משפיעים ובעלי כוח.
לא יודע, את יודעת, היא אישה מוכשרת, היא עובדת במקומות עם גברים חזקים, ובמקומות עבודה הדברים האלה קורים.
בכל מקרה, היא נרצחה
באכזריות,
וכשהגופה שלה מועמדת בצורה מסוימת, שמהדהדת לאולי פשע אחר, ובאמת סופת הטורנדו מתחילה להסתובב, כשבסופו של דבר היא תסגור על לא אחר מאשר חברנו, סביך.
כן, הסביך.
מר סביך, כן.
רסתי. עכשיו, תשמעי, הסרט המקורי, אז בחיטה זין ח', כשהוא הגיע לקולנוע כוכב ברמת השרון, אז זה בדיוק הייתה תקופה שהבנות מהשכבה שלנו עבדו בתור סדרניות בקולנוע. ואחת הפעילויות האהובות עליהן הייתה רגע לפני שמתחיל הסרט בחזקת חף מפשע, שהוא מותחן פשע עוצר נשימה, שבוים על ידי אומן המותחנים, אלן ג'יי פאקולה.
עותר.
כן, מי שביים את שלושת ימי הקונדור וטרילוגיית הפרנויה של שנות ה-70. בקיצור, אז הם סוגרות את הדלת של הקולנוע והיו צועקות בסוף, הרוצח. זאת אומרת, עשו ספוילר עוד לפני שידענו מה זה ספוילר, כן? עוד לפני שהנבל עשה את הגרפיטי, אבא של לורה רצח אותה, בשדרות ביאליק ברמת השרון, הן כבר עשו ספוילרים.
אתה יודע, ברחובות, מכורתי, על בניין המשטרה היה גרפיטי, זה הזמן להילחם בפשע. הסיסמה של כוח המחץ. והיא נכתבה על בניין המשטרה.
בגרפיטי.
בגרפיטי.
זה מדהים. עכשיו, לא היו לי, אז לא היו לי ציפיות בכלל מהסדרה הזו, גם כי נראה לי שדייוויד אי קיילי לא עשה שום דבר טוב, פחות או יותר מאז פיקט פנסס. זאת אומרת, כל השקרים קטנים גדולים, והיית צריכה לדעת, הרי בעצם היית צריכה לדעת, זה קצת אותו סיפור, נכון? כאילו, אדם מאוד מכובד ומקובל בחברה הגבוהה, נחשד ברצח המאהבת שלו, אמה היה לו רומן אסור, נכון? שעה שהוא נשוי לאישה, שם זה לניקול קידמן, ופה זה לרות' נגה, ששיחקה בפריצ'ר. לא משנה, אז כל הנקודת מוצא של הסדרה הזו הייתה מעוותת, אבל מה, בעיניי לפחות, זו, לא סתם אמרתי לך, זו הסדרה של הקיץ.
אבל דיוויד, איך ניב?
דיוויד אי קלי, זה כאילו הוא היה עד עכשיו משקרים קטנים גדולים הלאה, הוא נתן ל-AI שלו לכתוב במקומו, ופה הוא באמת כותב את זה. הדמויות הן חיות. השחקנים טירוף. נגיד, ביל קמפ ואליזבת מרוול, ביל קמפ זה התובע המחוזי שמודח, שהופך להיות בפרקים, רואים, הופך להיות העורך דין שלו. אז קודם כל הוא אחד השחקנים האהובים עליי. איפה שהוא נמצא, את יודעת שזה אחלה. באמת, הוא תמיד מעולה. ומי שמשחקת את אשתו, זו אשתו. וטומי שמשחק את הנמסיס של, כן. של מר סביך, מי שמגלם אותו זה פיטר סקארסגארד, שתיית מי זו אשתו?
מי?
מגי ג'ילנהול. עכשיו כשהוא רודף את ג'ק ג'ילנהול, זה יש לך...
מגיסו?
כן! וזה, עכשיו, זה כאילו סתם פיקנטריה כזאת מתחת לפני השטח, אבל אני חש, או לפחות ככה אני חווה את זה, שיש לזה פי-אוף על המסך. משהו בדינמיקה הזאת, הרי הוא מהרגע הראשון הדמות של טומי, שרודף אותו, הוא מחכה, ברור לך שהאיש הזה מחכה להיכנס במר סביך.
בכל פינה הוא מחכה לו.
תקופה הוא מחכה להיכנס בו, זה החלום שלו, והנה זה... זאת אומרת, הכל שם זה מערכות יחסים, שבלי, גם בלי פרק פלשבק, וגם בלי 8 חודשים קודם לכן, שנראה אותם מתקוטטים בבית המשפט, ברור לך כבר מה המערכת יחסים ביניהם, וברור לך מה הדינמיקה בין כל הנוכחים. הדמות של אשתו, רות נגע, מספיק שהיא אומרת, חשבתי שהפסקת עם זה. את לא צריכה, היא לא צריכה להגיד יותר בשביל שתדעי.
לא, היא אומרת לפני זה עוד איזה משהו. היא אומרת, אני מצטערת בשבילך, ואני לא אבוא.
כן, זה, סליחה. זה המשפט שהיא אומרת עכשיו. זה כזה understatement. את מבינה במשפט אחד מה קרה שם, ומה היו היחסים ביניהם, ולמה היא לא פה איתו. ונדמה לי שבכתיבת סקסי פרילר, שזה משהו שדייוויד אי קיילי לכאורה אמור להתמחות בו, ובכל ה... 29 סדרות האחרונות שהוא עבד עליהן מאז שקרים קטנים גדולים, זה לא התגשם. אז פה זה קורה. וגם מה, מי שמגלמת את קרולין, האהובה, זה האם היא האדם הכי נורא בעולם, Worst Person in the World, אחד הסרטים הכי יפים שיצאו בחמש שנים האחרונות. סרט נורווגי.
אבל זה לא מין סדרה כזו שאתה אומר, אבל איפה ניקול קידמן?
מה, לא.
ניקול קידמן צריכה להיות כאן.
יכול להיות שהיא הייתה צריכה להיות כאן, אבל היא לא... היא יכולה להיות אשתו של ג'ק ג'ילנהול? אני לא יודע. כאילו, זה יעבור אם היא תגלם אותו.
לא, היא קפואה ומרוחקת מדי.
גם הליהוק של רות נגע, אשתו והילדים, והדיוק הפיגמנטלי שלהם, שמת לב, רמות הבהירות של ילדים שהם בני תערובת, שאימם היא בעצמה בת תערובת. הכל פה נראה לי... סופר מדויק, אני שונא את המילה הזו, אבל סופר מדויק. אני די בטוח שאם הסדרה הזו לא הייתה באפל, אלא אם היא הייתה בנטפליקס או ב-HBO, כלומר משודרת ב-YesHot, סלקום TV כזה, היא הייתה, מה זה להיט סדרת דיבור? כולם היו מדברים איתך רק על זה.
אז אני לא יודעת, ניבקה, כי כאילו, אתה יודע, אני מודה שלא המשכתי הלאה בפרקים, ופשוט הדרמטיות יתר של כל מה שקורה שם, והבלגן שיש בהתחלה, שאתה לא מבין מי נגד מי ומה רוצים ממך, אלא אם ראית את הסרט מ-1990, ואז אתה יודע את הסיפור כולו, לא הצלחתי להבין מה... מה קורה שם, כי אתה יודע, אנחנו יודעים כבר מה הסוף. הסרט עם הריסון פורד היה להיט עצום, הספר היה רב מחר עצום. אנחנו יודעים לאיך זה נגמר.
אבל פה זה משחק, את יודעת, אבל מול זה משחק. האם זה יהיה כמו בספר? האם זה יהיה משהו אחר? האם זה רק inspired by... האם הסרט והספר הם רק איזושהי נקודת מוצא לסיפור שיותר מורכב ויותר מרובד? כי הרי שם זה סרט... זה מותחן אולד סקול כזה, פחות משעתיים, ב-100 דקות. ופה יש לנו 8 שעות של הסיפור הזה.
אני תמיד חשדנית בנוגע ל... כאילו כל מה שיכולת לספר ב-100 דקות, ואתה עכשיו מספר ב-8 שעות, נראה לי שגוי.
לא יודע, זה נראה לי מעניין. גם משעשע, כי הרי הריסון פורד, אנשים מתבלבלים בין, ובצדק, בין בחזקת חף מפשע לנמלט. בחזקת חף מפשע הוא לכאורה רצח את המאהבת שלו, ובנמלט הוא לכאורה רצח את אשתו. אבל זה סרטים שיצאו בצמיחות אחד לשני. אני בפנים, באמת, אני אוהב את כל מה שקורה שם. כן ריאליסטי, לא ריאליסטי, לא מעניין אותי, אני בפנים, אני כאילו קיץ וחם לי רצח, אני רוצה להיות בסיפור הזה.
אתה רוצה להשפז את המוח שלך ולהיכנע למותחנים. בסדר, השתכנעתי, אוקיי,
אבל זה אינטליגנטי, זה כאילו, אני בעד.
אני אמשיך, בסדר.
יש, הצלחתי!
I'm Julio. I'm an Aquarius. I got struck by lightning when I was a child, and now I see the world a little differently, and I'm allergic to the color yellow. 90 seconds remaining.
נבקי, הגענו לסיבוב המהיר.
Hey, Dad.
ונתחיל אותו עם חוליו טורס.
יש!
ועם פנטזמס.
כן.
בדיוק שחשבתי שלא יכול להיות, בדיוק שחשבתי, חשבתי שלא יכול להיות נישתי ומשונה, מאורפל וחסר עלילה מלוס ספוקוס.
שזו הסדרה הקודמת שלו.
שזו הסדרה הקודמת שלו. הגיע פנטזמס, ואתה יודע, יש שם עלילה? לא יודעת.
בטח שיש עלילה.
כיוון שאלה סביב הדבר הזה.
הוא איבד את הגיל הפנינה שלו, לא את הגיל הפנינה, את הגיל הצדפה שלו, והוא מחפש אותו, והוא רוצה לגור בדירה, והוא לא יכול, כי אין לו תעודה שמוכיחה שהוא קיים, למרות שהוא קיים.
נכון. זה המסגרת העלילתית, אבל מה שקורה זה מהתוכן שהוא צופה בו בזמן שהוא יושב במונית,
כן.
ועד פגישת עבודה שלו עם יצרנית צבעי פנדה.
המונית שהנהג שלה הוא דרג קווין עם שירות מוניות, שרק הוא הנהג בו. כאילו, עכשיו, כל קו תיאור רחב יחסית, ברגע שמתחילים להצר אותו ולהסביר אותו, נהיה נורא 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 מגוחך ומופרע.
כל מתחיל ונגמר מגוחך ומופרע. ואני חושבת שמאוד מאוד קשה להסביר מה קורה שם, רק אפשר לתאר את האפיזודות שאתה נתקל בהם אחת אחרי השנייה. אבל לפני שנעשה את זה, אני רוצה שנגיד איזה מילה לחוליו טורס.
קדימה.
שהוא יליד אל סלוודור שגדל בארצות הברית, והפך בארצות הברית לתסריטאי וכותב למשל בסאטרדיי נייט לייב, ועשה סרט אחד.
פרובלמיסטה, סרט נהדר.
לא צפיתי, וכתב לעוד כל מיני תוכניות אירוח, ואת לוס אספוקוס.
כן, שזה הפרויקט הקודם שלו עם HBO, נכון?
כן, ועכשיו באמת הסדרה הזו היא פשוט, באמת שהניסיון לתאר מה קורה בעלילה שלה הוא
נידון כישלון. הוא נידון לכישלון, וגם אין באמת סיבה, אני חושב. זאת אומרת, לא מגיעים לפה בשביל העלילה, מגיעים לפה בשביל הדברים שקורים בין לבין. באמת מגיעים בשביל סדרה בסגנון אלף, ממש פרודיה על אלף, מאוד אייטיזית כזו, עם קהל שמוחא כפיים, מולטי קמרה, רק ששם, אבי המשפחה, בגילומו של פול דיינו, מנהל רומן עם אלף.
כן, מלף.
כן.
פה. זה באמת קטע שהוא מייצג לרמת המופרעות והמשונות של זה. ומה שאני רוצה להגיד זה שהתחלתי לראות את הסדרה, ולא הבנתי מה קורה כאן, ואז הגענו למלף.
כן.
ואני צחקתי, אתה יודע...
כי אי אפשר שלא.
צחקתי קרינג', צחקתי, אני לא מאמינה שאני רואה את הדבר המופרע הזה, זה כל כך מין שאינו שעטנז, כאילו.
כן, ומה עם מנהלת שירות הלקוחות האכזרית, שנתקלת במנהלת שירות לקוחות האכזרית? זה, הכל שם... זה סוריאליזם שבאמת, את מסתכלת נגיד על סדרה כמו אטלנטה, ואת אומרת, מה זו הדרמה המקורקעת הזו, נכון? כאילו, זה כל כך פרוע ועם דמיון חופשי וחסר מעצורים.
ומקורי מאוד מאוד, ובאמת לא מחויב לשום מוסכמה טלוויזיונית שאנחנו רגילים לראות, ולכן אני מניחה שזה יתפוס לא המון אנשים, אבל מי שיתפס יהיה fully hooked.
וזה גם מאוד קווירי, ונדמה לי שכל התכונות האלה ביחד שסוחמים אותן, אפשר להבין למה קטעים משם נהיים פתאום להיטים בטיק טוק.
כן, האמת שאני חושבת שכשמנתקים את הקטעים האלה ולא מציבים אותם בתוך הרצף הזה של כן. פנטזמס, שהוא כאילו סדרה של פרקים של חצי שעה בערך,
כן.
אז אני מאמינה שהם אפילו עובדים טוב יותר כשהם מנותקים, כי באיזשהו שלב אתה מגיע לאיזה מלאות כזו, אני חושבת, שראית כבר, ראית משהו נורא נורא מקורי ומצחיק, ואז ראית עוד משהו נורא נורא מקורי ומצחיק, אבל מכיוון אחר. וזה טיפה, אתה יודע, כמו שאתה מריח פסמים בסופר פארם, ואתה כזה, בסוף הכל מריח לך משהו.
כן. אני מבין מה את אומרת.
אני עדיין אמשיך לצפות.
לא, אני גם מבין למה הוא לא עשה את זה ככה, למה הוא לא הפך את זה לתוכנית מערכונים, כי כן יש שם איזושהי אמירה על
בירוקרטיה. כן. ואמריקה התאגידית, והעובדה שאתה לא נספר, אם אין לך הוכחת קיום.
כן, ברעיון איתו בניו יורק טיימס, אז הוא סיפר שהמקור רוצה שזה יהיה חשבון בנק. כאילו שאין לו מספיק ערבויות לחשבון הבנק שלו וזה. אבל הוא מעיד על עצמו שהוא לא נורא טוב בעלילות רוחב, הוא טוב במערכונים האלה. ושמישהו בא, הוא עבד עם איזו תסריטאית, והיא אמרה לו, לא, עדיף שזה יהיה משהו יותר סוריאליסטי, יותר רחב מחשבון בנק, שזה לא יהיה רק כלכלי, שזה יהיה משהו הרבה יותר מהותי לקיום שלך. לכן הלכו על הדבר הזה.
רעיון טוב.
כן, זאת תסריטאית הזו, היא נראה לי שווה לעבוד איתה, אם את צריכה אי פעם לעבוד איתה.
אני אזכור, אני אשים בכוכבית. תגיד, אתה זוכר את פרשת מזריק הנפט?
בוודאי, מה זה, אם אני זוכר. אני חושב שכל כך הרבה אגדות אורבניות נבנו על הפרשה הזו, עם אנשים שמזריקים דברים כאילו כאמצעי לפגוע בך.
אני לא ידעתי על קיומה של הפרשה הזאת, אולי כי הייתי בת אפס כשהיא קרתה, אבל היא הממה אותי, וכך גם הממה אותי הסדרה עליה בהוט 8, שעולה הערב, יום ראשון, ותשודר, שלושת הפרקים שלה ישודרו בכל יום ראשון עוקב.
זה דוח או פשע?
זה דוח או פשע. ובאמת כל אחד מהפרקים מדבר על קורבן אחר של משה לוי, שהוא היה מזריק הנפט. האיש הראשון, המקרה הראשון המתועד של אדם שרצח אנשים בגלל תסמונת פרוקסי באמצעות שליח מבוגר.
וואו.
שאתה יודע, זה כאילו פרוקסי באמצעות שליח, יודע כל מי שראה כל דרמת בית חולים אי פעם.
כן.
זה כאילו תמיד במהלכה של כל סדרה, יהיה מתישהו... It's not lupus. מתישהו במהלך כל סדרה, יהיה כאילו מישהו שהוא פרוקסי באמצעות שליח, ומזיק לקטין חסר הישע שהוא באחריותו באופן הזה. אבל פה מדובר באמת במישהו שהיה רוצח סדרתי, והיה מזריק לקורבנותיו, שהם כולם היו אנשים שהיו קימו איתו קשר אישי, נפט. ומה שהדהים אותי באמת בצפייה בזה, מעבר לסיפור שבאמת לא הייתי מודעת לכך שקרה, והגילויים, זאת אומרת, האנשים שמדברים בסדרה, מה שהדהים אותי היא העובדה שמאחר ומדובר בשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, אנשים לא העלו בדעתם שהדבר הזה יכול לקרות. וכשאתה מסתכל על זה כצופה, שהוא כל כך מיומן בצפייה בדוקו פשע, וכל כך, אכלנו כל כך הרבה סדרות משטרה, חקירה, עניינים, הרי ברור שזה הבעל. כאילו, הרי ברור שזה... וגם נתנו לו להמשיך ולהמשיך ולפעול ולפעול. כאילו, אנשים, איפה אתם תתעוררו? משטרה חמודה.
משטרה חמודה.
איפה אתם? בשם,
כל בוקר אני קם ואומר עצמי, משטרה חמודה. כן.
משטרה חמודה, סטאר יקר. בייחוד
עכשיו, כן.
זה גם סדרה על פרשה, וגם סדרה על חברה שהייתה באמת תמימה מאוד, ולא העלתה בדעתה שהגבר המסור הזה, המסכן הזה, שאנשים התגייסו, דליה רביקוביץ' התגייסה כדי לשחרר אותו מהכלב ושהוא יקבל חנינה. אז זה גם סדרה על החברה הזאת, שהייתה כל כך נאיבית, שאפשרה לפסיכופטים כמו משה לוי לפעול כמעט בלי הפרעה מגיל כל כך צעיר ועד שמת.
בסדר, בסדר, שכנעת, נראה. לשבוע הבא, חובה עלייך ללכת לראות בסוף השבוע או במהלכו, מתי שתבחרי, את הסרט החדש של יורגוס לנטימוס.
כן, כן, שמעתי.
נראה לי מה זה כדאי, ואז נוכל לדבר עליו ככה שבוע הבא, ואני צריך לראות את אינדל, נכון? זה כך אעשה, ונדבר עליהם בשבוע הבא, אבל אנחנו לא ניפרד בלי המלצה מוזיקלית. נכון, דירן, תרחת הלהקות האהובות עליי? אבל לא הוציאו מלא זמן אלבום חדש. מה שכן, אני, כמובן שאני שואל אותך שאלות רטוריות שאין לך את התשובה עליהן, זה חלק
מהן... ערפל מוחי.
בסדר. והכוחות היצירתיים המובילים בדיר אנטר זה שני הגיטריסטים, ברדפורד קוקס והגיטריסט שלידו, שהוא גם לוטוס פלאזה, אבל הנה גם המתופף, יש לו עכשיו פרויקט סולו סתם, זה לא עכשיו, הוא כבר יצא לפני כמה שנים, אבל יוצא לזה, יוצא לו אלבום חדש, קוראים לו Moon Diagrams, זה שם הפרויקט, ולאלבום החדש קוראים Cemetery Classics, קלאסיקות מבית הקברות.
מקסים, Kids and Yates are on your side.
כן, תקשיבי, זה אחלה אלבום, באמת. הוא גם קצת כמו דירנטרי, שוגייז כזה מחוספס, וטיפה כזה פופ נויזי, אבל גם מאוד אלקטרוני, זה שווה מאוד.
יאללה.
יאללה. סמטרי קלאסיקס של מונדאי.
שנהיה בריאים, נבכה.
רק הבריאות. רק הבריאות.